קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, ואנחנו משדרים הקיץ שיעור שבועי של הרב הלל רחמני בנושא עניינים מספר התניא. הרב הלל רחמני.
דיברנו בפעם שעברה על הנפש האלוקית, על הנפש הבהמית ועל המאבק ביניהם. אנחנו עכשיו צריכים להגיד דבר שבעצם ניתן היה להבין אותו כבר לבד, והוא שכשהזכרנו את העולמות העליונים, את עולם האצילות ואת הדמיון שלו לגבי נפש האדם, ובכן אנחנו יכולים עכשיו לחבר את הדברים ולהבין שהנפש האלוקית שמקורה מן העליונים, ובכן יש בה גם מבנה כמו שדיברנו עליו בעולם האצילות. זאת אומרת, יש לה את החוכמה, הבינה והדעת, יש לה אחר כך את המידות, אהבה ויראה, יש לה את המידות של הנתינה, יש לה את היסוד ויש לה את המלכות. זאת אומרת, המבנה שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים, בא לידי ביטוי בנפש האלוקית, ולאחר כך בעל התניא אומר שמעין מודל כזה נמצא אפילו בנפש הבהמית, וכי זה בעצם איזה מין מבנה בסיסי שבא מהעולם האלוקות ובא לידי ביטוי בעצם בכל אחד ואחד מהמרכיבים של האדם. ובכן, אם אנחנו מדברים על הנפש האלוקית, אמרנו מקורה מעולם האצילות, בראשית מן החוכמה, אחר כך היא באה מהספירות האחרות, היא מתגלה, באה לידי ביטוי בעולם הבריאה, ואחר כך יורדת לעולם שלנו. הנפש זאת, אם כן, יש לה את ה-10 מדרגות שדיברנו עליהם. מוסיף בעל התניא ואומר, עוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של כל תרי"ג מצוות התורה. כלומר, הנפש יש לה את הנטייה, יש לה את החוכמה, את הכוח לחשוב על הדברים, יש לה את הכוח להשיג את הדברים, יש לה את כוחות האהבה והיראה. עכשיו היא באה לידי ביטוי, זה מה שנקרא שלושה לבושים, במחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, כאשר הנפש מתבטאת, מביאה את עצמה לפעולה, במחשבה, דיבור ומעשה, הנטיות האלה, הכוחות האלה, שיש בנפש האלוקית, שהם הם באים לידי ביטוי, הנפש האלוקית שהיא רוצה לממש את השאיפה הזאת שלה כלפי מעלה, את ההשתוקקות הזאת, היא עושה את זה על ידי מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. ואז בשכל ובחוכמה האדם חושב ועוסק בתורה, והמצוות הן נעשות על ידי כלי הפעולה, אבל המניע שלהם הם האהבה והיראה, שהם המניעים בעצם לעשייה של כל המצוות שהאדם עושה. זאת אומרת, הנפש האלוקית היא התנועה כלפי האלוקים, ההתממשות שלה זה הלבושים שלה באים לידי ביטוי במחשבה, בדיבור ובמעשה. אומר לנו בעל התניא חידוש מעניין, והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמם. זאת אומרת, כאשר אנחנו אומרים שיש נפש אלוקית ויש לה לבושים, אנחנו מתרשמים שהלבושים הם בדרגה נחותה יותר מאשר הנפש עצמה. יש את העצמות, זה הנפש, ויש את הלבוש. הלבוש נראה כאיזה מין התבטאות, כלומר איזה מין ירידת דרגה מהנפש. אומר לנו בעל התניא, אבל במה בא לידי ביטוי הנפש האלוקית? היא באה לידי ביטוי במצוות ובתורה. ומאיפה באים המצוות, באות המצוות, ומאיפה באה התורה? היא באה ממקום מאוד מאוד גבוה, ממקור אלוקים, מחוכמת הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר, בעצם כאשר הנפש האלוקית מתלבשת או מתממשת או מתבטאת במחשבה, דיבור ומעשה של דברי תורה, היא לא מוציאה את עצמה לכלל ביטוי, אלא ההפך, היא על ידי זה מתאחדת מתאחדת עם עולם גבוה יותר, עם עולם שהוא עולם התורה בעצמו. אומר לנו בעל התניא שלמרות מעלתה הגדולה של הנפש, וראינו שהנפש מקורה ממקום מאוד מאוד גבוה, הרי התורה גדלה מעלתה לאין ערך מאשר הנפש של האדם. והדבר הזה בעצם הוא דבר מעניין, כי הרי שני הדברים, גם התורה וגם הנפש האדם, כמו שאמרנו, באים מן החוכמה. על שניהם אומר בעל התניא, גם על נשמות ישראל הוא אומר שהן באות מהחוכמה, כמו שהזכרנו את זה כבר, וגם על התורה הוא אומר שהיא באה מהחוכמה. אם כן, מדוע גדלה מעלתה של התורה לאין קץ מאשר מעלת נשמות ישראל? הרי אם מקורם הוא אחד. ובכן, הוא אומר הוא אומר בעל התניא במקום אחר, בעמוד מ"ד, הוא אומר ככה: כי הנה נשמת האדם, אפילו הוא צדיק גמור, עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים. אהבה בתענוגים זאת אהבה במדרגה הגבוהה ביותר שלה, אף על פי כן אינה בטלה במציאות לגמרי להיבטל ולהיכלל באור השם ממש, להיות לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור. רק הוא דבר בפני עצמו, ירא השם ואוהבו. כלומר, אדם, ככל שהוא יהיה במדרגת אהבה וקרבה ודבקות גדולים, תמיד נשארת איזושהי יותרת של מרחק, של פירוד מסוים, של איזה מסך מסוים בין האדם לבין קונו. מה שאין כן המצוות ומעשים טובים, שהם רצונו יתברך, ורצונו יתברך הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים, שיורד אליהם על ידי צמצומים רבים וסתר פנים וכולי, ובכן, הם פנימיות רצונו, ואין שם הסתר פנים כלל. כלומר, התורה בניגוד לנשמה שומרת על מקוריותה, על קדושתה המקורית, למרות שהיא יורדת בסדר המדרגה ומתלבשת בדברים מעשיים, במצוות חומריות, בביצוע של דברים גופניים וכן הלאה, למרות זאת הדברים האלה אינם מסתירים את הקדושה של המקורית של התורה, אלא ההפך, הם מוארים על ידיה. וכאן אנחנו רואים הבדל מאוד מאוד חשוב ומאוד מעניין, שיסיק אותנו להלן עוד כמה וכמה פעמים, בין ההשתלשלות של העולמות שבאה לידי ביטוי, את ההתגלות האלוקית שבאה לידי ביטוי בהשתלשלות העולמות, היא באה לידי ביטוי, אם כן, גם בעולם, גם בנשמות ישראל וגם בתורה. הרי גם התורה, גם העולם וגם נשמות ישראל באים מן המקור, מן המקור האלוקי. אם כן, מה ההבדל? מדוע התורה היא שונה? ובכן, אנחנו, התשובה העמוקה לדבר הזה היא שבתהליכי ההשתלשלות הקדושה האלוקית הולכת ומצטמצמת ומסתתרת ומאבדת. האדם שעומד מול זה, לא מבחינת המקור האלוקי, מבחינת האדם המתבונן, הוא מאבד את התחושה של האלוקי הנמצא בדבר, בעולם עצמו. אפילו נפש האדם, נשמת ישראל, שהיא במקורה העליונה, גם היא כבר, כמו שאמרנו, היא כבר מבריאה, ולכן יש בה איזה משהו שמרחיק אותה, שהיא כבר נמצאת באיזה ריחוק שהיא לעולם לא יכולה להגיע לאחדות גמורה. התורה לעומת זאת היא ביטוי ראשוני של רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן גם העובדה שהיא מתלבשת ובאה לידי ביטוי בקיום של מצוות מעשיות, הרצון האלוקי והחוכמה האלוקית מופיעים בה בצורה כזאת שהם לא מסתתרים ונעלמים בתוך הלבושים, כן? אלא הם ההפך, הם מאירים אותם. ולכן האדם שבא, שמתלבש על ידי לבושי את נפשו האלוקית, הוא מלביש בלבושי תורה ומצוות, אם כן לבושי התורה ומצוות שהוא עושה, הם מעניקים אור וכוח ועוצמה והתחברות ודבקות לקדוש ברוך הוא, בגלל שהם מסתירים את המקור האלוקי שנמצא בתוכם. ולכן יש כל הנפש האלוקית, כאשר היא מקיימת את המצוות ולומדת תורה, כלומר האדם לומד תורה בחוכמתו וכן הלאה, כפי שנראה, מה שקורה זה בעצם תהליך של הידבקות במקור היותר גבוה של האדם. ספר התניא, קראנו לו אם כן ספר התניא, אולי בגלל שהספר מתחיל במילה תניא, ראינו שאדמור הזקן קורא לו ליקוטי אמרים, והוא נקרא גם ספר של בינוניים. השם הזה, ספר של בינוניים, הוא בגלל שכל ראשית הספר בעצם מוליכה לשאלה מי הוא האדם הבינוני, וכך מתחיל פרק א' של התניה, והדיון בבינוני בעצם תלוי בשאלה של הנפש האלוקית, של מערכות היחסים שבין הנפש האלוקית והנפש הבהמית. מהם היחסים שביניהם? ובכן, העסק מאוד פשוט. ככל שאחד הצדדים משתלט על הצד השני, זה מכריע את גורלו של האדם. אם כן, אנחנו יכולים להבין את הדבר בצורה ברורה. אם יש לנו אדם שהנפש הבהמית שלו, הנפש היסודית, הנטיות שלו כלפי הצדדים החומריים, הוא מרגיש את עצמו, הוא חי בצורה נפרדת מן המקור האלוקי, אדם כזה הוא יהיה לפי בעל התניה אדם רשע. הוא מוגדר כרשע. רשע, אם כן, זה אדם שנמצא, שהוא מנותק מתוך, מהקשר שלו עם, 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 עם אלוקים. אדם שהנפש האלוקית שלו היא השולטת בו, הוא יהיה בגדול הצדיק. באופן כללי אפשר לומר שהבינוני הוא אדם ששתי הנפשות נמצאות במאבק ביניהם. אבל זה רק באופן כללי וראשוני. למעשה, בעל התניה מגדיר את הדברים בצורה יותר מדויקת. והוא אומר לנו שהצדיק זה בעצם אדם שההשתלטות שלו על הנפש הבהמית היא מוחלטת. זאת אומרת, זה אדם שהנפש הבהמית נעלמה לחלוטין. זאת אומרת, נחרטה, נעלמה, וליבי חלל בקרבי, הפסוק הזה שאומר דוד המלך, אגב, גם רב חיים ויטל, שהזכרנו אותו בשערי קדושה, מביא את דבריו אלה של, את הפסוק הזה של דוד. ובכן, האיש כזה, אין לו כבר יותר נטיות כלפי הדברים החומריים והחיצוניים, אלא יש לו כל כולו מופנה כלפי מעלה, כלפי פנים, כלפי העולם של הקדושה. זהו הצדיק. הרשע זה אדם שהנפש הבהמית שולטת, אבל כמובן אין דבר כזה רשע גמור שאין לו נפש אלוקית. זה כמובן דבר שלא יכול להיות, אלא שהיא חלשה והיא לא מצליחה לבוא לידי ביטוי בכל עת ובכל שעה, וכמובן בזה יהיו דרגות שונות של אנשים. ישנם גם אנשים שהנשמות שלהם, הנפש האלוקית שלהם היא השולטת, אבל בכל אופן לנפש הבהמית מדי פעם יש איזשהו מין מקום לבוא לידי ביטוי, וזה הוא קורא בעל התניה עושה לזה איזה מין ציור יפה, הוא קורא לזה צדיק ורע לו. רע לו לא במובן שקוראים לו דברים רעים, אלא צדיק זה צדיק שעדיין יסודות חיצוניים ומופרדים עוד נמצאים אצלו. זה הצדיק ורע לו. מי הוא אם כן הבינוני? הבינוני זה אדם שהנפש הבהמית לא הוכרתה מתוכו. יש לו עקרונית נפש בהמית שיש לה את הנטיות כלפי הדברים החומריים, הדברים החיצוניים וכן הלאה, אלא שהעוצמתה של הנפש האלוקית היא כזאת שהיא לא נותנת אף פעם לנפש הבהמית לבוא לידי ביטוי בלבושים. זאת אומרת, הנפש הבהמית מייצרת את הנטיות כלפי הדברים החיצוניים, אבל ברגע שזה מתחיל להתלבש במחשבות, בהרהורים, בדיבורים או במעשים, מיד הנפש האלוקית בולמת את הדבר הזה ולא מאפשרת לדברים לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, הנפש האלוקית אצל הבינוני שולטת על הלבושים, אבל היא לא שולטת על המהות. זאת אומרת, מבחינת המהות, הנפש הבהמית קיימת אצל הבינוני, והנטיות קיימות, אבל הן לא מתממשות, הן לא באות לידי ביטוי. אפשר לומר אם כן, שהמאבק אצל הבינוני, בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית, הוא אומר, בעל התניה זה על העיר הקטנה. העיר הקטנה זה בעצם העולם שבו הנפשות באות לידי ביטוי. כלומר, המחשבות של האדם, הדיבורים שלו והמעשים שלו. ובכן, התיאור של הבינוני הוא כזה. יש לנו אדם שיש לו שני מקורות אנרגיה, נפש אלוקית ונפש בהמית. כל אחת מושכת לכיוון אחר. שתיהם נאבקות על שדה המערכה. שדה המערכה זה התודעה שלו, זה המחשבות שלו, זה ההתנהגויות שלו, זה המעשים שלו והדיבורים. כל אחת יש לה איזה נטייה לכיוון אחר. הבינוני הוא כזה שהעיר הקטנה, כלומר שדה המערכה, נמצא תמיד בשליטה של הנפש האלוקית. אבל במובן הזה שהוא לא עושה, הוא לא עושה חטא, הוא לא יבוא לידי ביטוי של חטא. אבל בכל אופן, הנטייה כלפי הדברים החיצוניים, עקרונית, קיימת ברוחו, ולכן הוא עדיין בינוני, הוא לא ייקרא צדיק. מעניין שוב, כיוון שהזכרנו כבר פעם, כמה פעמים, את שערי קדושה של רב חיים ויטל, ההבחנה הזאת, ההבחנות האלה, קיימות גם אצלו, אומנם בשמות קצת שונים, והמעניין הוא שהוא גם מגדיר את ההבדל הזה שיש אדם שהחריט לחלוטין את הנפש היסודית, והיא כבר לא פועלת בתוכו, ויש אדם שעדיין צריך להיאבק עם עצמו. עכשיו, רב חיים ויטל מעלה את הטענה שקיימת עוד מדרגה שלישית, והוא קורא לה קדוש. הוא אומר כך, עוד יש מדרגת חסידות למעלה מזו, שאין למעלה ממנה. והאיש הזה נקרא קדוש. והיא נזכרת בספר התיקונים וכולי, ומביא את הזוהר מפרשת כי תצא, מהרה ימיהמנה, והוא אומר שיש כל מיני אנשים שהם, יש אנשים שבמדרגת הקדושה הזאת, שהם עושים את הדברים האלה מתוך, את עבודת השם, מתוך גמילות חסד. כלומר, מי הוא החסיד? המתחסד עם קונו. וכאן באמת רב חיים ויטל מתייחס לדרגה באמת גבוהה ביותר של אדם שעושה את הדברים לא מתוך אהבה ומתוך התגברות. כלומר, יש לנו בעצם שלוש דרגות לפי רב חיים ויטל. דרגה אחת זה המעבר, אדם שנאבק עם היצר הרע, אדם אחר שכבר נמלט מזה ועושה באופן טבעי את דברי הקדושה, והאדם השלישי שעושה את זה לא בצורה טבעית, אלא עושה את זה מתוך רצון להתחסד עם קונו. זאת אומרת, הוא עושה את זה מתוך לשמה טהור, שהוא רוצה לאחד את העולמות ולתקן את הספירות ולעשות דברים של תיקון העולמות ברמה הגבוהה ביותר שאדם יכול לעשות אותה מתוך זאת לא נטייה טבעית, זה מין התמסרות גמורה. גם בעל התניה מתייחס לדרגה הזאת, אמנם הוא לא בונה כאן שלוש דרגות, אלא יש לו באמת את הצדיק, ובתוך הצדיק הזה, כלומר בתוך דרגת הצדיק, הוא מתאר דרגה שהיא הדרגת מה שרב חיים ויטל קרא האיש הקדוש, והוא אומר, הוא אומר, מעלת הצדיק הגמור הוא על רשבי, והוא מצטט את אותו קטע שמביא רב חיים ויטל. הוא אומר, ראיתי בני עלייה והם מועטים, שלכן נקראים בני עלייה, שמהפכים את הרע ומעלים אותו לקדושה. עכשיו, כאן הוא מביא בעצם מה שבעל התניא עושה, הוא מביא לנו דרגה של איש קדוש, שהוא לא משתמש במושג קדוש, הוא אומר צדיק גמור, והוא אומר שהוא מביא משני מקורות בזוהר. מקור אחד, הוא אומר, כדי פרשו בתיקונים, איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו, עם קנדילל, יחדה קודשבריחו ושכינתי, ומביא את הראיה מהמנה שהזכרנו, ומשתדל כמו בן שמשתדל אחרי אבי ואמו שאוהב אותם יותר מעצמו, יותר מנפשו, יותר מרוחו ויותר מנשמתו, ומוסר את עצמו למיטה עליהם להוציא אותם מן הגלות. זאת אומרת, יש לנו כאן את המסירות הנפש המוחלטת והגמורה, זהו הצדיק הגמור. וכמו כן הוא מביא קטע נוסף, וזהו אומר אדם שזהו מביא מתוך הקדמת הזוהר, אומר אנשים שהופכים את החושך לאור, ותאמין מרירו למתקה, כלומר טעם מר למתוק. ובכן, הוא בעצם מתאר לנו כאן איזה דרגה של הצדיק הגמור. זה אדם שהוא לא רק שהוא הכרית כבר את הנפש הבהמית במובן הזה שהיא מושכת אותו החוצה, והוא עושה את הדברים כבר בצורה טבעית מתוך קרבת השם, אלא הוא עושה את זה מתוך מסירות גמורה. אדם שמצד אחד הוא עושה את זה מתוך מסירות נפש, כמו שאדם שואב את אביו ואת אמו, ומוכן למסור את נפשו, למען אהבתם. ומצד שני, אדם שהופך מר למתוק, ואת החושך לאור. שני הצדדים האלה, שנראים לכאורה כשתי צורות של עבודה, מסירות נפש מצד אחד, והפיכת המר למתוק והרע לטוב, לכאורה נראים כשני צדדים שלא בדיוק אותו דבר. ולכן בעל התניא אומר, בקטע מוסגר, בסוף פרק י', הוא אומר, תדע לך, שניהם עולים בקנה אחד. זאת אומרת, באמת אדם שהוא הצדיק הגמור, הוא עושה את שתי הפעולות הללו. הוא מצד אחד, יש לו מסירות נפש גמורה, כמו בן שמוכן למסור את נפשו ורוחו ונשמתו כדי להציל את אביו ואת אמו, המסירות הגמורה. מצד שני, הצד השני של זה, זה הפיכת המר למתוק, והעלאת ותיקון החושך והפוך אותו לאור. ושני הצדדים האלה מתאחדים ביחד. כיצד הם בדיוק מתאחדים? זוהי שאלה שאנחנו נצטרך עוד לדון בה, אבל נורא חשוב לנו כבר להזכיר אותה עכשיו, שבעל התניא כבר בפרק י' בתניא, למרות שהוא, הדבר הזה עוד נאמר רק ברמז, כבר אומר לנו שהצדיק הגמור זה אדם שיכול גם לעשות את המסירות נפש הגמורה, וגם מצד שני הוא מעלה את הדברים הנמוכים, מר למתוק וחושך לאור. הזכרנו את המאבק של הבינוני בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית שלו. הדבר המעניין הוא שבעל התניא אומר שמי שנולד כבינוני, או מי שנשמתו הוא בדרגת בינוני, הדבר הוא כמעט בלתי אפשרי לעבור לדרגת צדיק. במובן הזה, הדברים של בעל התניא יכולים להישמע קשים. זאת אומרת, שאדם יאמר לעצמו, בעצם אני נידון למאבק אינסופי בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, בין הנטיות השונות שלי, ואף פעם אני לא אשתחרר מן המאבק הזה. הדברים האלה של בעל התניא, בעל התניא מודע לדבר הזה, ולכן הוא אומר, תדע לך, קודם כל, שיש לך סוג, אתה הבינוני, זו דרגה מאוד גבוהה, וכי אתה באמת יש לך, אם אתה תצליח להיות בינוני, זאת אומרת, אם תצליח להגיע לדרגה כזאת, שאתה לא נותן לנפש הבהמית להשתלט על הלבושים, זאת אומרת, על העיר הקטנה, זאת אומרת, על המחשבה, דיבור ומעשה, למרות שאתה רואה בזה כאילו איזה מין מאבק סיזיפי כזה, אז אומר לך בעל התניא, זה לא נכון. מכיוון שכל ניצחון קטן, כל הצלחה קטנה במאבק הזה, היא בעלת חשיבות גדולה. יתרה מכך, הוא מביא דוגמה, הוא מביא משל ודוגמה מאוד מאוד יפים. הוא אומר, תדע לך, שני מיני נחת רוח לפניו יתעלה, יתברך למעלה. כן, כך הוא אומר בפרק כ"ז. אחד מביטול הסיטרה אחרה לגמרי, והתהפך ממרירו למתקר, מחשוך לנהורה על ידי הצדיקים. זאת אומרת, יש דרגה אחת שהיא דרגת הצדיקים, שהם נמצאים בדרגה של ההתהפכה. מה זה התהפכה? להפוך את המרירו למתקה ואת החושך לאור שדיברנו עליו. זאת אומרת, הם מצליחים להתגבר לחלוטין ולבטל לחלוטין את הנפש הבהמית. אז הוא אומר, זה דרגת התהפכה. אבל יש נחת רוח שנייה לקדוש ברוך הוא, והשנית, כד התקפיה סיטרה אחרה, בעודה בתוקפה וגבורתה, ומגביהה את עצמה כנשר, ומשם מורידה השם בהתערות הדלת תתה על ידי הבינוני. זאת אומרת, ישנו נחת רוח אחר לקדוש ברוך הוא, שהסיטרה אחרה אינה מתהפכת ממריר ולמתקע, ממר למתוק, אלא היא נכפת, כד התקפיה הסיטרה אחרה. מי עושה את עבודת ההתקפיה הזאת? זה הבינוני. מה הוא עושה? היא עולה, יש לה כוח בתוקפה וגבורתה, כלומר הנפש הבהמית עולה בכל כוחה כנשר, ומשם מורידה השם בהתערות הדלתת הזאת על ידי הבינונים. זאת אומרת, יש סוג עבודה של לכתחילה כזה של עבודת השם, שבו האדם נאבק עם הנפש הבהמית ומנצח אותה. זאת אומרת, לא צריך לראות את זה רק כמין מצב דיעבדי כזה. זאת אומרת, לומר, טוב, מה לעשות? אתה במדרגה נמוכה, אתה תהיה במאבק כל חייך. הוא אומר, לא, יש נחת רוח לקדוש ברוך הוא מעבודתם של בינונים. יש בינונים ויש צדיקים. ואז הוא מביא את הדוגמה הזאת, הוא אומר שיש, כמו שיש מאכלים עריבים ומתוקים, ויש דברים חריפים וחמוצים. זאת אומרת, ישנו, כמו שיש נחת רוח לקדוש ברוך הוא, מסוג עבודה של דברים מתוקים. יש סוג, יש נחת רוח מסוג עבודה של דברים חריפים וחמוצים. זאת אומרת, צריך לראות את זה, הבינוני לא צריך כל הזמן לפזול אל מדרגת הצדיק ולהגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, כן, שהיו צדיקים, כולם היו במדרגת מרכבה, מרכבה לשכינה וכן הלאה. הוא אומר, לא, אתה במדרגת בינוני, אבל הוא לוואי שתהיה בינוני, כן? והכוונה היא, מה זה הלוואי שתהיה בינוני? זאת אומרת, הלוואי ותהיה בדרגה כזאת שתוכל לא להגיד על עצמך רשע, כי רשע, אומר בעל התניא, זה כל אדם שחטא עדיין לא חזר בתשובה. זאת אומרת, להיות בדרגה של בינוני זה להיות בדרגה של אדם שבעצם הוא מודע לעובדה שיש יש בתוכו יצרים, יש בתוכו נטיות חיצוניות, אבל הוא מצליח לעמוד מולם. כלומר, בעל התניא נותן פה איזה מין עידוד, למרות שהדבר הזה נשמע קשה ואפשר לומר אולי אפילו מייאש, בעל התניא אומר, לא, תדע לך, זה לא נכון, תדע לך שזאת מדרגתך, זאת עבודתך, זה תפקידך בעולם, ואת זה תעשה. ומתוך כך יש עוד השלכה מאוד חשובה. הוא אומר בפרק כ"ח, וגם אל יהי שוטה לעסוק בהעלאת המידות של המחשבה זרה כנודע, כי לא נאמרו הדברים ההם אלא לצדיקים, שאין נופלים להם מחשבות זרות שלהם כי אם משל אחרים. הרעיון של מחשבות זרות הוא רעיון שמפותח בצורה מאוד רחבה בתורתו של הבעל שם טוב, בעולם המגיד, אצל המורו של של בעל התניא. והנה בא בעל התניא ואומר, תדע לך, כל העיקרון הזה, כל צורת עבודת השם שנקראת העלאת מחשבות זרות, היא לא מתאימה בכלל לאדם הבינוני. והסיבה שלו, הוא אומר, מסיבה מאוד פשוטה, הוא אומר, כי תדע לך, איך הוא אומר, כי המתאבק עם מנובל מתנבל גם כן. זאת אומרת, אם אתה תעיז להיכנס למאבק עם המחשבות הזרות שעולות לך, אז אתה עלול להתנבל. זאת אומרת, אתה עלול ליפול לתוך הסבך של המחשבות האלה, ואתה לא תרים אותם, אתה לא תעלה אותם, אתה לא תרומם אותם, אלא ההפך, אתה תיפול לתוכם. כלומר, הצדיק הוא זה שיכול להתמודד עם המחשבות זרות, אומר בעל התניא, כי באות לו מחשבות זרות משל אחרים. הכוונה היא, אם אפשר לפרש את דבריו, זה שהבינוני, כיוון שיש לו מתוכו נפש בהמית שמייצרת, שדוחקת ודוחפת אותו לכל מיני מחשבות זרות, נגיד בזמן תפילה, בדרך כלל מדברים על מחשבות זרות בזמן תפילה, אז אם האדם מתחיל להתעסק עם זה ולנסות לרומם את זה, וישנם כל מיני שיטות שבחסידות הראשונה דיברו כיצד לעשות את זה, בעל התניא חושש שכיוון שיש באדם כוח ממשי ודוחף, יש כאילו איזה מין נטייה להתעסק עם הדברים האלה, וההתעסקות עם הדברים האלה רק בסופו של דבר תפיל את האדם לתוכה. לעומת זאת, מה זה הצדיק? הצדיק זה אדם שהוא כבר בעצם לא נתון לשליטה של הכוחות האלה. אז אם הם באים לו, איזה מין מחשבות כאלה באות, אין לו משיכה כל כך חזקה אליהם, ולכן יש לו סיכוי לרומם אותם. אפשר אולי להשוות את זה, להביא איזה מין משל, לאדם נגיד שהיה מכור לאלכוהול או לסמים. והוא עכשיו נמצא במין מצב של גמילה, והוא משתחרר מזה, נמצא בתהליכים, הוא משתחרר מזה, וכבר איזו תקופה כזו או אחרת, הוא לא שותה אלכוהול. ואז הוא בא ואומר, תשמע, אני אלך לאיזה מקום ששותים שם אלכוהול, וינסה להשפיע על האנשים לא לשתות. אז אומרים לו, תשמע, אתה תיזהר, כיוון שאתה היית פעם מכור לאלכוהול, קשה לדעת אם אתה השתחררת מהדבר הזה, וההתחככות שלך, עם האלכוהול יכולה להיות מאוד מאוד מסוכנת, ולכן תשאיר את זה לאנשים שאין להם משיכה לאלכוהול. זאת אומרת שהם עצמם לא זה לא חלק מהעולם שלהם, או אתה בזמן שתגיע למדרגה שאת כבר הדבר הזה לחלוטין השתחררת ממנו. אז זה בדיוק הצדיק. הצדיק אומר, אז אומרים לו, תשמע, הצדיק יכול להעלות את המחשבות הזרות, זאת אומרת, זה משהו, הכוונה של אחרים. זאת אומרת, זה כבר לא מושך אותו מתוכו. אתה הבינוני, תיזהר מלעשות את הדבר הזה, ואנחנו, ואתה פשוט תימנע מזה. פשוט תימנע, אם באות לך מחשבות זרות, באים לך דברים ממקום אחר, תימנע מלהתעסק איתם. הבעיה שיכולה לצוץ פה היא, שהאדם שנופלות לו כל הזמן מחשבות זרות, נופלים לו כל מיני דברים, הוא כל הזמן עומד במתח, כל הזמן עומד במאבק עם הנפש הבהמית, אחת הבעיות הקשות היא שהוא בעצם מתייאש, הוא בעצם אומר, מה קורה פה? אני לא מתקדם, אני לא מתקדם. אומר לו בעל התניא, אין לך מה להתייאש. בסופו של דבר, כך בחשבון שיש לך, יש לאדם, יש לנו, אנחנו רוב בני אדם כאלה, יש לך איזה מין מקור שכל הזמן דוחק למחשבות האלה, לנטיות האלה וכן הלאה. אתה צריך לסמוך על זה שאתה ניצחת אותו. אתה צריך לסמוך על זה שאתה עכשיו ניצחת במובן הזה שאתה לא נותן לו להשתלט על המחשבות שלך, על הדיבורים ועל המעשים. זאת אומרת, אל תצפה לניצחון במובן הזה של נוק אאוט, שאתה לא תיתן לו יותר לקום. יש מקור כזה. ואם מחשבה כזאת פתאום עולה לך, זה לא סימן שאתה גרוע, זה סימן שהנפש הבאמית שלך עכשיו היא באמת מצליחה לייצר את מה שיש בה. זאת אומרת, ברגע שאדם יכיר את הכוחות שלו, ברגע שאדם יבין שיש לו נפש בהמית שהיא כל הזמן יש לה נטייה כזאת, ויש לו, התפקיד שלו זה בעצם להגביל אותה. לא לעקר אותה ולא לשרש אותה, חוץ מהבעלתן אומר, לעתים רחוקות אדם יכול להקדיש לזה קצת זמן, אבל בעיקרון אדם מקבל את מעמדו, המאבק הוא על ההשתלטות שלה, על התודעה, על ההתנהגות. ולכן הוא אומר, וגם אתה לא צריך ליפול ברוחך כאשר אתה רואה שהנטייה הזאת קיימת. היא קיימת, אנחנו יודעים שהיא קיימת, אנחנו צריכים... המאבק שלנו הוא רק לא לתת לפרוץ קדימה, כאילו אתה משלים עם המציאות הזאת, וכל עבודת השם שלך היא בעצם להגביל אותה ולא לתת לה להשתלט על העיר הקטנה.